بلبل صغي راس خوش عشوي آواز وفادتي بهياني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי ולק שמח. יום שלישי חי באייר תשפ"א, מסכת שבת, דף סמך זין. רדיו כל חי, זוהי האכסניה לכל התורה, והתדרים בהם מגיע כל התורה לבתיכם, 92.8 FM, 93 FM, ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשנת ג' אלפים תף תף, פי א' לבריאת העולם, עלתה נשמתו התאורה לגנזי מרומים של רבי שמעון בר יוחאי, הילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון, ביום לג בעומר, ופסקו תלמידי רבי עקיבא למות. עשאו ישראל יום טוב באמצע ימי הצער שלפניו ושלאחריו. אין אומרים בו תחנון, עושים בו שמחת נישואין ומסתפרים בו כמנהג האשכנזים, וכמנהג הספרדים ביום שלאחריו, ולובשים בו בגדים חדשים שבימי הספירה נמנעים מללבוש בגד חדש, ומרבים בנרות בבית הכנסת ותינוקות של בית רבן יוצאים עם רבותיהם לטייל מחוץ לעיר, וכשתות וחיצים עשויים עץ בידיהם, ומורים בחיצים ומטיילים להנאתם ולשמחתם כמנהג חוץ לארץ. וביותר חוגגים יום זה בערי הקודש בארץ ישראל. ולג בעומר נעשה שם יום טוב של שמחה וריקודים, וזמירות הרבה ומדורות אש גדולות ומסביב להם מחולות שירה וזמרה, לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. עניינו של יום טוב זה ושמחת ההילולה כשמחת החופה של התנא רשב"י, שהיא קשורה עם יום זה, הכל עטוף מסתורין מסוד חכמי הקבלה מדורות ראשונים ועד האחרונים. אכן הילולה זו כשם שהיא נעשית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, כך היא נעשית לכבוד תורתו שלימד לתלמידיו, ושהיא כתובה על ספר הזוהר הקדוש, ואותו ספר קדוש כולו, סוד כולו וכל חוכמתו, חוכמה נסתרת, ולאו כל מוחה סבילדה. לא כל מוח סובל את זה, מכיל את זה. אולם פשוטו של היום הוא מה שמובא בספרי ההלכה הראשונים שביום זה פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות. כך כותב הרב המהירי בספרו בית הבחירה למסכת יבמות. קבלה בידי הגאונים זל שביום לג בעומר פסקה המיטה של תלמידי רבי עקיבא, ומתוך כך נוהגים שלא להתענות בו. מסורת קבלה הייתה מדור דור שיום הסתלקותו של רבי שמעון בר יוחאי לג בעומר היה, ויום פטירתו נתמלה אור גדול של שמחה אין קץ. על ידי הסודות התמירים שגילה לתלמידיו באותו יום ושנכתבו בספר הזוהר, ולא היה העולם כדאי כאותו יום שעניינים נשגבים אלה נתגלו לבריות. והיה היום הזה לא ולתלמידיו שהיו איתו כיום ההילולה. כלומר, כיום שהחתן שמח בחופתו, והיה אותו היום ארוך משאר הימים, ולא שקעה שימשו עד שגילה כל מה שניתן לו רשות לגלות. אז ניתן רשות לשמש שתשקע, שקעה השמש, יצא נשמתו של רבי שמעון בר יוחאי, ועלתה למרום, הכל כמו שכתוב בעידרא זוטא, ספר הזוהר על פרשת האזינו. ומן הטעם הזה נהגו שמחה ביום הזה, אף על פי שיום מיטת צדיקים הוא יום תענית, אלא שכך היה רצונו של רבי שמעון בר יוחאי. וכך הנהיגו הקדמונים, שיעשו את יום פטירתו יום שמחה כל השנים, כשם שהיה אז. וכבר הייתה נהוגה הדלקת הנרות בעסק גדול על קבר רשב"י בלג בעומר עוד מימים קדמוניים. ורבינו עובדיה מברטנורה במכתבו לאחיו, שכתב בשנת רמ"ט, כך הוא אומר: "בחי באייר יום מיטתו של רשב"י באים מכל הסביבות ומדליקים אבוקות גדולות, לבד מה שמדליקים עליה נר תמיד. מי שהופיע הארי הקדוש וגדולי תלמידיו ותלמידי תלמידיו, ושהיו להם 10 ידות בחוכמה הזו הנסתרה, הם לימדו את העם גודל מעלת השמחה בהילולה הזו. ואחריהם באו גדולי החסידות, תלמידי הבעל שם טוב, שהלכו בעקבות המקובלים. וכך נעשה לג בעומר, יום שהכל מעלים את זכר התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, ומתפללים שזכותו תעמוד לכל ישראל ואורו יאיר בגבולות כל ישראל. אמן, כן יהי רצון." ובתלמוד תורתנו, בדפינו היומי, באור גדול יופיע רבי שמעון בר יוחאי. היום הזה, לג בעומר, בדף סמך זין במסכת שבת, דפינו היומי. כל ישראל בני מלכים, יאמר לנו בדברי קודשו רבי שמעון בר יוחאי, ביום ההילולה שלו. השתבח שמו הגדול לעד. ראשית לכל, תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יגשו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי הדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר ופרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדפינו היומי הוא היה דף סמך וב במסכת שבת. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון לסיכום ולחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. השאלה הראשונה הייתה, קו שיש בו כלי קיבול, איזה תומה מקבל? והתשובה, תומת מת ותומת מגע, אבל לא מדרס, ולרבה גם תומת מדרס. שאלה שנייה, לאביי מה החילוק בין עגלת משחק של קטן לבין קו? התשובה, עגלת משחק נסמך עליה קטן לעתים קרובות, בקו לעתים רחוקות. שאלה שלישית, מה הם לוקטמין? התשובה לרבי אבאו, כמין חמור, הניסה בכתפי ליצנים, לרב הבר פאפה, קביים גבוהים להלך במקום טיט, ולרב הבר אבונה, מסכות שקושרים כדי להפחיד ולשמח תינוקות. שאלה רביעית, מדוע קביים אינם מקבלים תומת מדרס, עונים התוספות, כיוון שאין משתמש בהם בקביעות? שאלה חמישית, מה הם קשרים שהבנים יוצאים בהם? והתשובה, בן שיש לו געגועים על אביו, נוטל רצועת מנעל ימין וקושר בידו השמאלית ומועיל לו. השאלה האחרונה על דף סמך וב, למי הותר לצאת בשבת עם אבן תקומה? התשובה לאישה אפילו אם לא הפילה מעולם, ואפילו אם עדיין אינה יודעת שהיא מעוברת. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה אותות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף סמך וב, במסכת שבת. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, חי באייר תשפ"א, לג בעומר שמח תשפ"א, קר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף סמך זין במסכת שבת, הדף החותם את הפרק השישי של מסכת שבת, פרק ששמו במי אישה, הדף הפותח את הפרק השביעי במסכת שבת, פרק ששמו כלל גדול, והעיקר הדף שמכיל בתוכו את תלמוד תורתנו בדברי רבי שמעון בר יוחאי, בדיוק ביום ההילולה שלו, בדפינו היומי, כל ישראל בני מלאכים הם. זכותו יגן עלינו. אמן. כן יהי רצון. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף סמך וב עמוד ב'. שורה ראשונה בשורות הרחבות מן המשנה, הפותחת במילים הבנים יוצאים בקשרים ובני מלאכים בזוגין. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה שהיא מגנה ומצלה ונצליח. המשנה ממשיכה לבאר דברים שמותר לצאת בהם בשבת. אומרת המשנה בדף סמך וב עמוד ב', הבנים יוצאים בקשרים. מותר לבנים קטנים לצאת לרשות הרבים בשבת עם קשרים התלויים בצברם, והגמרא תבאר באיזה קשרים מדובר ולצורך מה הם יוצאים בהם. ובני מלאכים מותרים לצאת בזוגין בפעמונים של זהב לנוי. והמאירי יוסיף שהם פעמונים המשמיעים קול, אבל כתב שהם של כסף ולא רק של זהב. וכן מותר לכל אדם לצאת בהם. אלא שדיברו חכמים בהווה באופן הרגיל שבני מלאכים אביהם רגיל לעשות להם תכשיטים כאלו. ולכמן בדף סמך זין החלקו רבי יושעיה ורבה בפירוש המשנה. רבי יושעיה פירש שהמשנה היא לדעת רבי שמעון הסובר שכל ישראל בני מלאכים הם. ורבה פירש שהמשנה עוסקת בזוג הרוג בכסותו. ומשום כך גם לרבנן מותרים לצאת בו אף מי שאינם בני מלאכים. לדעת רבי יושעיה פירשו התוספות לכמן בדף סמך זין עמוד א' דיבור המתחיל בני מלאכים בשני אופנים. מה הפירוש של המילים וכל אדם הנאמר במשנה? פירוש אחד וכל אדם עין ובין גדולים ובין קטנים. פירוש נוסף בשם רבי זעירה בירושלמי, שבכל אדם עין ובין קטנים עשירים ובין קטנים עניים. אבל גדולים אסורים אלא אם כן הפעמון ארוג בכסותם כדעת רבה. ולדעת רבה שהמשנה עוסקת בארוג בכסותו, נחלקו הראשונים מה הפירוש וכל אדם. הפירוש המיוחס לרן נביא בשם רבינו יונתן, שבכל אדם היינו דווקא לקטנים, אבל גדולים אסורים שמה יורידו את הפעמון כדי להראותו. בשם הרשב"א והרואה הביא, שבכל אדם פירושו בין קטנים ובין גדולים. אלא שנחלקו מה הדין בעינו הרוג. לרשב"א הגדולים מותרים, ולרואה הגדולים אסורים. וההלכה הזו, שמותר לכל אדם לצאת בהם, נשנתה מפי התנאים הראשונים, וכאשר רבי הקדוש סידר אותה בתוך המשנה, פירש את דבריהם שבכל אדם התירו אלא שדיברו בהווה. כך אומר רב שריר הגאון בהסבירו כיצד נכתבה המשנה. זוהי המשנה שלנו בדף סמכווה עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה, המשנה. מבארת הגמרא את הדין הראשון שבמשנה שמותר לבנים לצאת בשבת בקשרים. מבארת הגמרא מהי קשרים, מהם הקשרים שעליהם אמרה המשנה שמותר לבנים לצאת בהם. משיבה הגמרא אמר עדה מרי, שם של חכם, בשמו של רב נחמן בר ברוך, אמר רב אשי ברבין שאמר בשמו של רב אשי ברבין, אמר רב יהודה שאמר בשמו של רב יהודה, קשרים אילו הם כישורי פועה, קשרים של עשב ששמו פועה, שתולים בצוואר לרפואה, שמכינים ממנו את הצבע האדום, אומר רבינו פרחיה, והמאירי גרס פאה, ופירש הם שערות שתולשים מפאה ידועה אצלם וקולעים ותולים בצוואר. וכתב רשי שאינו יודע לרפואת איזה חולי הוא. ובתלמוד הירושלמי אמרו עד הפועה עיקר תו סגינו, ובייר הקורבן עידה מפרש את הירושלמי, שפועה טובה לרפואה לכל החלאים. מבארת הגמרא עניין הרפואה הזו, כמה קשרי פועה היו צריכים לתלות בצוואר כדי להתרפא, ובאיזה אופן הם מתרפים. אמר אביי, אמרה לי אם, זה לא אמו, שהרי נפטרה בשעת לידתו, אלא כוונתו לאומנת שלו, כמבואר במסכת קידושין בדף למד א' עמוד ב'. אומר אביי, אמרה לי אם, תלתה שלושה קשרים מוקמי מעמידים את החולי שלא יגדל, וחמישה קשרים מסו מרפים אותו, ואילו שבעה קשרים אפילו לקשפים מעלי, מעולים אף שלא יזיקו לו קשפים. אמר רבך בר יעקב, והוא, קשרים אלו מועילים דווקא באופן דלו חזי לשימשה וסיירה, שלא נראה לחולה השמש והירח, ולא חזי מיטרה, והחולה לא ראה גשם ולא שמיע לכל ברזלה, ולא שמע כל ברזל וכל תרנגולתה, וכל תרנגולת וכל ניגרי, כל פסיות. רבינו פרחיה פירש שהוא כל שעתת רגלי סוסים. אמר על כך רב נחמן בר יצחק, אם אכן צריך את כל התנאים הללו, נפל פוטה בבירה. נפלה רפואת הפוע בבור, כלומר לא תועיל לשום חולה, שהרי אין אדם שנזר בכל אילו. כעת מקשה הגמרא על ביורו של רב יהודה שהקשרים שבהם יוצאים הבנים, הם קשרי פוע שיוצאים בהם לרפואת חולי. אם כוונת המשנה לקשרים העשויים לרפואת החולי, מה העירייה מדוע נוקט התנא דווקא בנים? הרי אפילו בנות נמי גם צריכות קשרים אלו לרפואה. ועוד קשה, מה העירייה קטנים? מדוע נקט התנא בנים שמשמע שהוא עוסק דווקא בקטנים? הרי אפילו גדולים נמי, גדולים גם כן זקוקים לרפואה הזו, משום שהוא כקמיה של העיקרים של צמחים, שגם גדולים יוצאים בו לרפואה, כמבואר לאל בדף סמך א' עמוד א'. מחמת הקושייה הזו מבארת הגמרא פירוש אחר, מהם הקשרים שנאמרו במשנה. אלא מהי קשרים, מהם הקשרים שעליהם דיברה המשנה? הרי הם כיהה, כמו דאמר אבין בר אונה, אמר רב חמר בר גוריה, בן שיש לו געגועין על אביו, תשוקה יתירה על אביו, ולכן אינו יכול להיפרד ממנו, נוטל אב רצועה ממנעל של ימין שלו, וקושר לו לבן בשמאלו, בידו השמאלית. ועל ידי סגולה זו, שרים הגעגועים הם מעליו, והתירו לעשותה בשבת, משום שיש לחשוש שמה אם ימות, האב יהיה הבן עצוב יותר מדי עליו, ויש בכך סכנה. וכתב בפירוש המיוחס לרן שיש המפרשים, שעושים כך כדי שלא תשלוט בו עין הרע, ומה שאסרו להלן להחליף בין שמאל לימין, כיוון שיש סכנה בכך שיתגעגע יותר מדי, היינו שיאמרו אנשים כמה געגועים יש לבן הזה על אביו, ויתנו בו עין הרע. והפירוש המיוחס לרן הוא מפרש שנוטל ממנעל ימין של הבן וקושר ביד שמאל של הבן. כותב המאירי שלפירושם שקושרם בשמאל לבן צריך לומר שמדובר בקטן שהגיע לחינוך, שאם לא כן לא הוא צריכה המשנה להשמיע היתר הוצאה לקטן. אבל הוא המאירי פירש להפך, שאב נוטל רצועה ממנעל ימין של בן ותולה וקושר בשמאלו של עצמו, וזה היה אצלם כאין סגולה להעמדת האהבה. אם כן, לפי זה מבואר מדוע נקט התנא במשנה דווקא בנים, שמשמע שרפואה זו שייכת דווקא בבנים קטנים, כיוון שאכן עושים רפואה זו רק לבן קטן המתגעגע לאביו. רפואה זו אינה שייכת בבנות נקבות, כיוון שאין אב מחבבן בתחילתן כל כך עד שיהיו מתגעגעות אליו. ורבינו פרחיה הוסיף שגם אין לבנות חמימות לב כל כך כלפי האב כמו הבנים. אמר על כך רב נחמן בר יצחק, וסימנך הסימן שלך שתזכור כיצד לומר אופן עשייתה הוא תפילין של יד שיד ימינו קושרתם ליד שמאלו. סיפה הגמרא בחילופה, ואם מחליף וקושר רצועה של מנעל שמאל ביד ימין, סכנת. זו סכנה שגורם שיתגעגע אליו יותר מדי. מכיוון שעסקה הגמרא ברפואה והביאה מאמר של אבין ברונה בשם רב חמא בר גוריה, מביאה הגמרא כמה דינים בשמו בעניין רפואה בשבת. הדין הראשון הוא אמר אבין בר אונה, אמר רב חמא בר גוריה, סחופי קסה הטיבורי בשבתא, כפיית כוס שיש בו הבל על ידי שעירו ממנו מים חמים על הטבור למי שחש במאב בשבת, שפיר דמי, היא מותרת. רפואה זו היא על ידי שהכוס אוחז את הבשר ומושך אליו את המעיים ומושיבם במקומם, אומר רשי. ורבינו פרחיה הביא פירוש נוסף שעושים כך למי שקיבתו חלושה, כדי שיתחזק ויקל עליה לקיבה לאכל את המאכל. וכותב התז באור החיים סימן שין כפחת, שמדובר דווקא שאירו מן הכוס את המים, שאם עדיין יש בו מים חמים אסור להניחו על מעב גם בחול, משום שיש בכך סכנה כמבואר ליל בדף מם עמוד ב'. ואילו רבינו חננאל פרש, אם טבורו של אדם בולט מחוץ למעב או אם ניקב הטבור, מניחים כוס קטנה על טבורו, כדי שלא יבלוט ויתבקע עד שיתרפא. רבינו פרחיה ביאר את הפירוש הזה, שהיו עושים כך בשבת כדי שלא ייכנס רוח בטבור וינזק, ולאחר שבת היו עושים רפואה כראוי לאותו החולי. והמאירי ביאר שהיו עושים כך לחמם מי שבטנו כואבת. ואף שאסרו חכמים לעשות צורכי רפואה בשבת משום גזירה, שמא ישחוק סממנים לרפואה, הרפואה הזו של כפיית הכוס אין שייך לעשותה על ידי סממנים, וגם יש צער לחולה בלא הרפואה הזו, ולכן לא אסרוה. כך הרמב״ם בלכות שבת פרק חפה לפהלכה למד א', וכיוון שיש לו צער לא אסרו, אף שיש בכך תרחה, ונראה כעובדה דחול. אומר הבית יוסף באור החיים סימן, שין כפחת. ואילו רבינו פרחיה כתב את טעם היתר, מפני שהוא חולי של חלל הגוף ויש בו סכנה, ולכן לא גזרו בו משום שחיקת סממנים. עוד פירש בפירוש המיוחס לרן, זו אינה רפואה ניכרת לכל אדם, וגם רוב הפעמים אינה מועילה, ולכן לא גזרו. דין נוסף, ואמר אבין ברונה, אמר רב חמה ברגוריה, בשמו של רב חמה ברגוריה, מותר לסוך בשמן ומלח בשבת את כפות ידיו ורגליו של מי שישתקר, כדי להפיג את שחרותו. ואף שאסרו רפואה בשבת, הפגת השחרות אינה נחשבת רפואה, אומר התז. והמגן אברהם כתב את טעם היתר, משום שאין רפואה להפיג השחרות, הנעשית בסממנים, ולכן לא שייך לגזור עליהם שמה ישחוק סממנים. אומרת הגמרא כי הדה רבונה, כמו שהיה עם רבונה שכשהיה בא מבית רב, מבית רב שהיה רבו, וכן רב כשהיה בא מבית רבי חייא, שהיה בא מבית רבו רבי חייא, וכן רבי חייא כשהיה בא מבית רבי, מבית רבינו הקדוש שהיה רבו, כי אבו מבסמי כשהיו שיקורים, אומר רשי שהיו משקים לעיתים את התלמידים ביין, מייתי משחה ומלחה, היו מביאים שמן ומלח, ושייפילו הוא לגוויתה דידאיו וגוויתה דקראו, היו משפשפים להם את תוכי ידיהם ותוכי רגליהם, כלומר את כפות ידיהם ורגליהם, להפיג את שחרותם. מפני שחשובים היו עשו להם דבר להפיג את יינם, אומר רשי. ואמרי והיו אומרים כי איכד הציל המשחה, כשם ששמן זה הולך ונעשה צלול כל העת מחום הבשר, ליצל חמרה דפלניה בר פלניתה. כך יהיה צלול יינו של פלוני בן פלונית, והיו מזכירים את שמו של האמורה, כלומר יפוג ממנו היין ששתה, ויהיה צלול, והיא לא. ואם אין שם את הדברים הללו, שעשו לו כך וזה לא הועיל, מי תשיעה דדנה יביא מגופה כיסוי של חבית ושרי לבמיה וישרה אותה במים ואמר כי איך דלי צילה אישיה כשם שמגופה זו נעשה צלולה מחמת המים שהיא שורה בתוכם לי ציל חמרי דפלניה בר פלניתה כך יהיה צלול יינו של פלוני בן פלונית ואף שהוזכר בזה מיני לחשים אין בכך איסור משום דרכי האמורי שכן עיקרם מצד רפואה ידועה אצלם והלך אשור רק מדרכי ההמון ואין אבלי ההמון אוסרים מה שיש בו רפואה, אומר המאירי. דין נוסף, ואמר אבין ברונה, אמר רב חמה ברגוריה, מותר לחנק בשבת. מי שנתפרקה חוליה ממפרקת צווארו ונפלה בגרונו, מותר גם בשבת לתלותו בראשו, שיתפשט צווארו ויתרפא. וזה מעשה דומה לחניקה, לכן נקרא לחנק בשבת, אומר רשי. ורבינו פרחיה כותב שזה חולי של שיעול. והריבבן כתב פירוש נוסף, שמכניס אצבעו לגרונו ומגביע את החוליה שנתפרקה למקומה, וכיוון שמכניס אצבעו לגרונו, דומה הדבר לחניקה. דין נוסף, ואמר אבין בר אונה, אמר רב חמה בר גוריה, לפופי ינוקה בשבתא, לכרוך בגדים בשבת סביב תינוק שנולד ולקושרם בחגורה רחבה כדי לסדר פרקי איבריו, שמתוך שהם רכים נשמטו מחמת חבלי הלידה. שפיר דמי, מותר לעשות זאת בשבת, והיינו דווקא לכרוך בגדים סביבו. אבל לסדר איבריו בידיים, בזה נחלקו רב נחמן ורב ששת לקמן בדף קוף חף ג' שרב נחמן אסר ורב ששת התיר. ולא ארוך פירש שלפופי היינו שתינוק מעט שהוא בן חודש עד שמלא לו שנה, אמו רוחצתו במים חמים וסחתו בשמן ומולכת כל גופו בהדס יבש שחוק וקורכת בחגורות רחבות את כל גופו. ויהיה הגמרא מחלוקת האם גם הדין האחרון שמותר לקרוך בגדים סביב תינוק בשבת, אמרו אבין ברונה בשם רב חמה ברגוריה או לא. רב פאפה מתני בנים. רב פאפה היה שונה שתי שמועות בעניין בנים קטנים בשם אבין ברונה, ורב זביד מתני בן, רב זביד היה שונה שמועה אחת בעניין בן קטן בשם אבין ברונה. מבארת הגמרא את הכוונה. רב פאפה מתני בנים פירושו ותרוויו מתני להו, ואת שתי השמועות היה שונה בשמו של אבין ברונה בשם רב חמה ברגוריה. והן ההלכות שנאמרו להי, לראשונה היא, מה ששנינו שבן קטן המתגעגע לאביו קושר לו רצועה ממנהל ימינו על יד שמאלו של הבן, והשנייה היא הדין האחרון שמותר לקרוך בגדים סביב התינוק בשבת. רב זביד מתני בן, שנה בן ופירושו שרק כמה התארק את השמועה הראשונה לגבי בן קטן המתגעגע לאביו, מתני היה שונה בשמו של אבין ברונה, והי, ואילו את השמועה הזו האחרונה בעניין כריכת בגדים סביב תינוק בשבת, מתני לה היה שונה זאת בשמו של רבא בר חנה, ואמר רבא בר חנה לפופי ינוקה בשבתא, כריכת בגדים סביב תינוק בשבת, שפיר דמי, היא מותרת. חוזרת הגמרא לעניין הרפואה מקשרים ומבארת כיצד מתרפים בלחשים וקשרים. אמר רבי, אמרה לי אם, אמרה לי האומנת שלי, כל מנייני כל הלחשים שעושים לרפואה, הוא קורא לזה מניין, אומר רש"י, מפני שלכל לחש היה מניין כמה פעמים, יש לאומרו כפי שיבואר, יש לאומרם בשמה דהימה, בשם האם, כלומר יש להזכיר את המתרפא בלחש עם שם אמו, פלוני, בן פלונית. וכתב המהרש"ל ששמע טעם הדבר, משום שבני אדם מכירים באישה שהיא אם הוולד יותר מאביו. וכל כתרי, כל הקשרים שעושים לרפואה, יש לקושרם בשמאלה, על יד שמאל, כפי קשר הרצועה שהיו עושים לבן המתגעגע לאביו כמבואר לעיל. ועוד אמר רבי בעניין זה, אמרה לי אם, אמרה לי האומנת שלי, כל מניין הדמיפרשי, כל הלחשים לרפואה שמפורש בהם כמה פעמים יאמרו את הלחש כדי שיועיל, כדי מפרשי, כופלים אותם כפי המניין המפורש בהם. ודלא מפרשי, ואלו שלא נתפרש בהם המניין, יש לומר כל לחש 41 זימני, 41 פעמים. חוזרת הגמרא לעניין יציאה עם דברים המועילים לרפואה בשבת ומביאה ברייתא בעניין הזה. תנו רבנן. שאלו חכמים בברייתא שמופיעה בתוספתא. יוצאין באבן תקומה בשבת, מותר לאישה לצאת לרשות הרבים בשבת עם אבן שאינה נשברת, אף אם מקים אותה בקורנס. ורבי דוד ארמה על הרמב״ם כתב שנקראת אבן תקומה על שם שמקיימת את הוולד. ובביאור המהרש"ל הסמג כתב שהיא אבן חצץ שיש חלל בתוכה ויש אבן קטנה בתוך החלל כאינבל בפעמון וכך נבראה. ונושאות אותה אנשים המעוברות כסגולה שלא יפילו את עוברן. וטעם היתר משום שמחשיבים זאת לדבר שהניסיון הוכיח שוודאי מועיל כסגולה לרפואה ומותר לצאת עמו בשבת לרשות הרבים. כמו מלבוש, כך אומר הרשב"א, והפרי מגדים כותב בשם האתר צבי, שהאבן נחשבת כקמיע המומחה לסגולה שמותר לצאת בו לרשות הרבים בשבת כמלבוש. והמשנה ברורה, בסימן שין ג' סעיף קטן למתת בייר את הטעם שמותר לצאת עם קמיע המומחה, משום שאין שייך בו החשש שמא יתלו הוא בידם להרותו כיוון שאינו עשוי לנוי. ומשום רבי מאיר אמרו, בשם רבי מאיר אמרו, מותרת לצאת אף במשקל, בדבר שמשקלו כמשקל אבן תקומה. כשהמשקל מכוון כנגד האבן לא פחות ממנה ולא יותר עליה. ואין שיעור למשקל אבן תקומה, שהרי לא פירשו בו חכמים שיעור, אלא בכל שיעור שימצא, יוצאים בו. שאפו מועיל לסגולה שלא תפיל וברא. שואל השפת אמת, קשה להבין במה נחלקו רבי מאיר ותנקם, אשר אפשר לראות אם משקל אבן תקומה מועיל כמותה או לא. הוא כתב שהיה אפשר לפרש שמשקל אבן תקומה, היינו שאם קשה לה לסעיתה כיוון שמכביד לה לצד אחד, עושים לה בצד השני גם כן אבן כמשקל האבן תקומה. וחידש בזה רבי מאיר, שגם באבן זו מותרת לצאת משום שעל ידה יכולה לשאת את האבן תקומה. ולפי זה ניתן לפרש מה שאמר רבי אלקמן, שמדובר שהיה במשקל מכוון, שצריך שלא יהיה באותו אבן יותר ממשקל האבן תקומה, כיוון שאותו המשקל המועט שהוא יותר ממנה, אסורה לצאת בו שהרי אינו מועילה לשאת את האבן תקומה. והשפת אמת מיישב בדוחק שהבאי יסתפק לקמן, אם מותר לתת על האבן תקומה עוד אבן קטנה להשלים ולכוון שיהיה בה כשיעור האבן השנייה, כיוון שבאופן זה כולם צריכים את האבן תקומה. מוסיפה הברייתא, ולא יתירו זאת רק באופן שהפילה כבר את עוברה בעבר שעלולה להפיל שוב, אלא אף אם לא הפילה אלא רק חוששת שמה תפיל, גם כן מותר לצאת עם האבן תקומה, מפני שכל משפחתה רגילה בכך, אומר רבינו יונתן. ובאמת ליעקב כתב שמסתימת לשון הרמב״ם בלכות שבת פרק י' משמע שאף אם לא בא ממשפחה שמפילים את בניהם, מותר לה לצאת באבן תקומה. וכן לא יתירו רק באופן שעיברה שידוע לה שכבר היא מעוברת, אלא רק אם חוששת שמה תתעבר ותפיל, גם כן מותרת לצאת עם אבן תקומה. מביאה הגמרא תנאי בהיתר הזה. אמר רב יימר בר שלמאיה משמי דה אביי בשמו של אביי, מה ששנינו שאף דבר הנשקל כנגד אבן התקומה מועיל, הוא דווקא דהיכוון ואיתקל. באופן שנמצא הדבר שווה מאליו למשקל האבן ולא שחיסרו ממנו או הוסיפו עליו כדי לכוונו למשקל, ובאופן זה אסור לצאת עמה בשבת. ביי אביי, הסתפק אביי, משקל דה משקל, אם שקלו דבר כנגד משקל האבן ולא כנגד האבן עצמו, מה הדין בו? האם גם הוא מועיל כמשקל הראשון ומותר לצאת בו בשבת, או לא? מסיקה הגמרא תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק, כי היא לא נפשטה. הוא אומר ערוך השולחן, אף שגם הדבר שהוא במשקל של משקל אבן תקומה שווה למשקל האבן תקומה עצמה, מכל מקום הסתפק אביי, כי ייתכן שהסגולה בזה מועילה דווקא כשהדבר נשקל כנגד האבן תקומה עצמה, ולא כאשר נשקל כנגד משקלה. כאמור, נשארה הגמרא בתיקו, תיקו ראשי תיבות, תשביע, לא הוא אליהו הנביא, יתרץ קושיות ואיבעיות. מביאה הגמרא מיני רפואות נוספות על ידי לחשים. ואמר אביי, אמרה לי הם, אמרה לי האומנת שלי, לאישת הבת יומה, לשחפת שאוחזת את האדם כל יום, יעשה את הרפואה הזו, לשקול זוז החיוורה, איטול זוז חדש של כסף צרוף וליזה למלחתה, וילך למקום יצור המלח. במשרפות המים שהיו עושים חריצים, כן תעלות על שפת הים להמשיך בהם את המים מהים לבריכות הרחבות העשויות לכך, וכשנתמלו הבריכות היו סותמים את החריצים, ומחום השמש מתעדים המים המלוחים, ומזה נעשה מלח, שכיוון שהתעדו והסתלקו המים, נשאר רק המלח שבהם. כך מסביר רשי. אם כן שיטול זוס חדש של כסף צרוף וילך למקום יצור המלח, וליט כל מתקלי מלחה וישקול מלח כנגד משקל הזוז, ולציירה בחלל הדווי צוואר יצררהו, ויניחהו בחלל בית הצוואר, דהיינו מתחת לגרונו כנגד פתחי חלוקו מלמעלה, כשהוא כרוך בניר הברקה, בחוט של שיער עגול כצורת ניר, שהוא ברזל כאין צורת טבעת, ונתון בכלי הנקרא בית ניר, שאורגים בו בגדים, כאמור לכמן דף עין ג', ובמנחם הישיב נפש כתב שעשוי משיער של בהמה, והיא לא, אם אין לו את הדברים הללו, שעשה כך ולא היא, ליטו בפרשת דרכים יושב במקום ששני דרכים או יותר פורשים לכאן ולכאן, וכיחזי שום שומנה גם לה, כשיראה נמלה גדולה, דרך השפה הרמית לקרוא לדבר גדול גם הלאה, אז כשיראה נמלה גדולה, דדרי מידה שנושאת איזה דבר לישקל איתול את הנמלה, ולישדי בגובת הדנחשה, יטילנה לתוך קנה חלול של נחושת, ולסתמי בעברה ויסתום פי הקנה באופרת, ולכתמי בשיטין גושפנקי, יחתמנו בשישים חותמות, לאו דווקא שישים ולאו דווקא חותמות של צורה, כפי שהיו נוהגים לחתום בזמנם, אלא הכוונה שהסתמנו בסתימות רבות ושונות זו על זו, כגון אופרת ועליה שעבה ועליה זפת ועליה טיט, אומר רשי. ולברזולי ינעננו, ולידרי ישאנו, ולי מלא יאמר לנמלה, תעונך עליי, מסעך עליי, כלומר משאית נושא, אשאנו אני, ותעוני עלך, ומסעי עלייך, כלומר החולי שאני נושא, תסיעת. מביאה הגמרא קושיה על הלשון הזו. אמר לרווחה ברי, בנו, דרבונה לרבשי, ודילמה איניש אשכחי ויפסק בי, והרי ייתכן שאדם אחר כבר מצא את הנמלה הזו, והפסיק על ידה את החולי הזה, כשנתן חוליו על הנמלה, וכשאדם זה יאמר מסעך עליי, הרי הוא מקבל עליו את החולי שהיה לחברו. אלא מתקנת הגמרא את הלשון, לי מלא יאמר לנמלה, תעוני ותעונך עלך, מסעי ומסעך עלייך, כלומר בין החולי שאני נושא, ובין המסע שעלייך תסיע את. ומכך מוכח שכל הסגולות הללו לא הייתה קבלה בידם, אלא רק מכוח סברת עצמם אמרו זאת. ממשיכה הגמרא בביאור הרפואה לחולי הזה והיא לא, ואם אינו יכול לעשות כן או שעשה ולא היא לא, לשקול כוז אחד את האיטול כלי חרס קטן חדש, ולאיזה לנהרה ילך לנהר, ולאימא לוי יאמר לו, נהרה נהרה, נהר נהר, אוזפן אלוויני כוזה דמיה, מים מלוא הכלי, לאורך דאיקלה לי, לתת לאורח שנזדמן לי, ולהדר שב זימני על רישה, יסובבנו שבע פעמים סביב ראשו, ולשד דיין לאחורי, יזרקהו לאחורה ולנהר, ולאימא לי יאמר לנהר, נהרה נהרה, נהר נהר, שקול מיה דייהבת לי, תול את המים שנתת לי, דאורך דאיקלה לי ביומי עתה וביום האזל, כיוון שהאורח שנזדמן לי ביומו בא וביומו הלך, כלומר, הלך באותו יום שבא. מביאה הגמרא רפואה למין אחר של חולי השחפת. אמר אבונה, לאישת הטילטה לרפואת שחפת של אישית, כלומר שבאה לאדם כל שלושה ימים, והמהרש"ל אוסיף שמחלה זו נקראת בלשוננו קדחת רביעית, לייתי שבעה סילבי, יביא שבעה ענפים קטנים משבעה דיקלי, משבעה דקלים ושבעה ציווי, שבעה קיסמים, משבעה קשורי משבע קורות ושבעה סיקי שבע יתידות משבעה גשורי שבעה גשרים ושבעה קטימי שבע מידות אפר משבעה תנורי משבעה תנורים ושבעה עפרי ושבע מידות עפר משבעה סינרי שבעה חורים שבמשקוף שציר הדלת סובב בהם. וישיבה כופרי שבע מידות של זפת שמזפתים בו את הספינות משיבה ארבעי משבע ספינות. וישיבה בוני כמוני גרעיני כמון. וישיבה ביני שבע שערות מדיקנה דקל בסבא מזקן כלב זקן. וליצירינו בחלל הדבי צוורה יצררם בחלל בית הצוור תחת גרונו בנירה ברקה. בחוט של שיער העגול כצורת ניר. שהוא ברזל כמין צורת טבעת ונתון בכלי הנקרא בית ניר. כאמור לכמן המדף עין ג' שאורגים בו בגדים. וכאמור במנחם הישיב נפש כתב שעשוי משיער של בהמה. מביאה הגמרא רפואה לחולי הקדחת, אמר רבי יוחנן, לאישת הצמירתה לרפואת חולי הקדחת המחמם את הגוף. לערוך פירש היא חמה שאוחזת את האדם שלושה ימים רצופים ואינה נחלצת ממנו. וקשה היא הרבה. רבן יו ידע פירש היא קדחת חזקה שאינה באה בשעות ידועות אלא שקועה ותקועה בגוף ואינה יוצאת ממנו. וצמירת כמו הלשון צומת לכמן בדף קופתת שפירושו שמשקיע האדם בגוף. אם כן, לאישת הצמירת להרפואת חולי הקדחת לשקל סכינה דקולה פרזלה איטול סכין שכולו ברזל, גם הקט שבו אוחזים את הסכין ולא רק הלהב, ולאיזה לאיך דאיקה ורדינה שילך למקום שיש בו סנה, וליקטר בינירה ברקה יקשור בחוץ שיער יעגול כצורת ניר, ויום הקמה לכרוק ביפורתה ביום הראשון יחרוץ בסנה מעט. ואילו הבן יו ידע פירש שיהדק מעט את קשר הנירה ברקה לסנה, וכן אחר כך ביום השני וביום השלישי שוב יהדק מעט את הקשר. ולאימה יאמר את הפסוק בספר שמות פרק ג' פסוק ב' וירא מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה ויער, והנה הסנה בוער באש והסנה איננו הוקל. ולמחר ילך שוב ולכרוק ביפורתה יחרוץ בסנה מעט. ולימה ויאמר את הפסוק הבא, ויאמר משה אסור ענה והראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה. ואומר את הפסוק הזה משום סופו, מדוע לא יבער הסנה, כסגולה שלא תשלוט בו אש הקדחת. ולמחר ילך שוב ולכרוק ביפורתה ויחרוץ בסנה מעט. ולימה ויאמר את הפסוק הבא, וירא השם כיסר לראות ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה, ויאמר משה משה ויאמר הנני. הלשון כיסר מרמז בכך שיסור ממנו החולי. שואלים התוספות בדיבור המתחיל אסור, במסכת שבועות בדף ט"ו עמוד ב', הרי אסור להתרפות בדברי תורה, למה כאן התירו להתרפא על ידי הזכרת פסוקים? תרצים התוספות, שמחלה זו היא סכנה לאדם, ובעת סכנה מותר להתרפא גם בדברי תורה, והמאירי תירץ, שייתכן שלא נאמר שאסור להתרפא בדברי תורה, אלא כשעיקר רפואתו מן התורה, אבל כאן הרי הוא מונה הרבה דברים שיעשה מלבד הזכרת אותם הפסוקים. ובאופן זה מותר גם להזכיר את הפסוקים כחלק מן הרפואה. ומה שנקטו דווקא שלושה פסוקים אלו לאומרם לרפואת הקדחת, מבאר המהרש"ל על פי דברי הרמב״ם, בשמונה פרקים לרמב״ם, שרפואות הנפש הם כאין רפואות הגוף. והרי דרשו חז"ל במסכת קידושין בדף למד עמוד ב' על הפסוק, וסמתם את דברי האלה, שהתורה נמשלה לסם חיים. וכיוון שהיכהו אביו והניח לו רטייה על מכתו ואמר לו, בני, כל זמן שרטייה זו על מכתך, אכול מה שהנעתך, ואין אתה מתיירא. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בני, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורת תבלין, היינו שהתורה היא רפואה ליצר הרע, ואם כך, היא תרפא גם את חולי הגוף כפי שמרפא את חולי הנפש. ועל פי זה מבאר המהרש"ל את המאמר כאן, שמראה אש השכינה בסנה הוא רמז למכות מצרים, וישראל היו אז חולי הנפשות שהיו שטופים בתואבות מצרים, ולא היו ראויים שהמכות שבאו על המצרים לא יזיקו גם להם. וזאת תמה משה, מדוע לא יבער הסנה, דהיינו באיזה זכות יצילם הקדוש ברוך הוא, ועל כך נאמר, וירא השם כיסר לראות, דהיינו באיזה זכות ינצלו מחולי ומכות המצרים, ענה לו הקדוש ברוך הוא, ויאמר אנוכי אלוקי אביך, דהיינו בזכות האבות, ובזכות התורה שיקבלו, וכיוון ששלושה פסוקים אלו מורים על רפואת הנפש כפי שנתבהר, לקחו אותם גם לרפואת הגוף, דהיינו לקדחת של שלושה ימים, שגם שם יש את מראה השכינה על אש החולה, שנאמר בתהילים מ"א, השם יסעדנו על ערש דווי, ולפי זה בייר שזו התמיה בחולי הגוף הזה, מדוע לא יבער שזו כאש של שמיים, ומי יכול לחבותה? ובחתם סופר בייר, שכיוון שאש החולי של קדחת באה על חטא של רתיחת כוח התאווה, ואש התורה מחבה אש התאווה, וגם את אש של החולי שבאה על ידו, כנאמר כי אני השם רופאיך, לכן אמרו שילך אצל הסנה ויאמר שהסנה בוער באש התורה, ואיננו הוקל באש התאווה ובאש הקדחת. מביאה הגמרא על כך שאלה, אמר לרבך הברי דרבה לרבשי, ולימה ויאמר בתוך ימים אלו גם את הפסוק, ויאמר אל תקרב הלום של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו. אדמת קודש הוא שהלשון אל תקרב הלום מרמז שלא יקרב החולי אליו. מקבלת הגמרא את הדבר הזה ואומרת אלה, ליום הקמה לימה ביום הראשון יאמר את שני הפסוקים הראשונים, וירא מלאך השם אליו ויאמר משה, ולמחר ביום השני לאמא יאמר את הפסוק הבא, וירא השם כי שר לראות, ולמחר ביום השלישי יאמר את הפסוק הרביעי, ויאמר אל תקרב הלום. מבארת הגמרא מה עושה כשמחלים ממחלתו, וחיפה סקלי כשהמחלה פוסקת ממנו לטאטי ישפיל את הסנה סמוך לקרקע, ולפסקי ויחתכנו ולאמא אחי ויאמר כך, הסנה הסנה, לאו משום דגביית מכל אילנה, לא משום שאתה גבוה מכל האילנות, אשרי הקדוש ברוך הוא שכינתי עלך, אשרה הקדוש ברוך הוא את שכינתו עליך, אלא משום דמייחת מכל אילני, אלא משום שאתה שפל ונמוך מכל האילנות, אשרי קודש בריך הוא שכינתי עלך, אשרה הקדוש ברוך הוא את שכינתו עליך, שרפואת הגוף הוא כהן רפואת הנפש, בעיקר רפואת הנפש שישפיל אדם עצמו ובכך יתרפא, כמו שאמרו במצורע, מסביר המהרש"א. וכי איך דחמיתי אישתה, כמו שראתה האש, לחנניה מישאל ועזריה ועריקת מן קדומוי, וברחה מפניהם, כן תחמיני אישתה לפלוני בר פלונית, כך תיראה האש לפלוני בר פלונית ויאמר את שמו ושם אמו, ותעורק מן קדומוי ותברח מפניו. מבארת הגמרא רפואות על ידי לחש לחולה בשכין, לסימטה לרפואת פצעי שכין שבגופו, לאמא אחי יאמר כך, בז בזיה, מס מסיה, קס קסיה, שירלאי וארמלאי, אילן מלאכי דהשתלוכו מערה דסדום, כך הוא הלחש. ואלו שמות המלאכים שמרפים את השכין, ונקראים כך על שם שקוראים וממסמסים ומקסקסים אותו. ובז זה מלשון בזעה שפירושו קריאה ונקב. ולאס השכינה כאיבין ולרפואת מיני שכין כואבים, וזו מחלת שכין אחרת מאשר מחלת השכין הקודמת, ולכן הלחש שלה אחר, מסביר השפת אמת, יאמר כך, בזך בזייך, בזבזייך, מסמסייך, כמון, כמייך, אינך, ביך, אינך, ביך, מראך, בך, מראך, בך, כלומר, תעמוד במראיך ולא תעדים יותר. אטרח, בך, מקומך, בך, כלומר, עמוד במקומך ולא תרחיב, זרעך כקלות, זרעך יהיה כאדם שנקלט זרו בשרירי ביטנו, שלא יוליד ואפתה לא תיצא לחוץ, וכפרדה דלא פרה ולא רביה, כמו פרדה שאינה פרה ורבה. שהיא נולדת מהרכבה של סוס וחמור, כמבואר במסכת חולין בדף אינטט עמוד א' אינה יכולה להוליד. כך אתה השכין לא תפרה ולא תרבה בגופי, בגופו דפלוני בר פלונית, ויאמר את שמו ושם אמו. מבארת הגמרא רפואות על ידי לחש לדברים נוספים, לכיפה לרפואת הבעבועות, ובשם רבותיו פירש רשי שכיפה היינו כמי שכפאו שד, שפעמים שעושה מעשים בעל כורחו משום שכפאו שד לכך. לאמא אחי יאמר כך, חרב שלופה וכלה נטושה לו שמי יוחב חולין מחובין. זהו לחש באלמה ואין לו פירוש, אומר רשי. לשידה לאמא אחי מזיקו שד יאמר כך, אבית דפקיק דפקיק אבית, כך הוא הלחש. ליטה תבור ומשומת, מקולל ונשבר ומשומת יהיה שד זה ששמו ברטית ברטמה ברטינה, כשמגז, מריגז ואיסטמאי. לשידה דבית הכיסא, עם מזיקו שד של בית הכיסא, לאמא אחי, אומרת הלחש הבא, הקר כפי דארי בראש הארי הזכר, והאוסי דגורייתה, ובחותם הלוויה הנקבה, אשכחתון לשידיה, מצאתי שד זה ששמו ברשריקי פנדה, ובמישרה דקרתי חבתי, ובארוגת קרשין מן ירק איפלטיב, ובלוע דחמרה חתרתי, בלחיה חמור אילקיטיב. אומרת הגמרא שנינו במשנה ובני מלכים יוצאים בזגין וכל אדם יוצא בהם אלא שדיברו חכמים בהווה. למדנו במשנה לאל בדף סמך וו עמוד ב', הבנים יוצאים בקשרים, מותר לבנים קטנים לצאת לרשות הרבים בשבת עם קשרים התלויים בצווארם, ובני מלכים מותרים לצאת בזוגין בפעמונים של זהב לנוי, וכן מותר לכל אדם לצאת בהם אלא שדיברו חכמים בהווה באופן הרגיל שבני המלכים, אז אביהם רגיל לעשות להם תכשיטים כאלו. מבארת הגמרא כפי איזה תנא נשנה הדין הזה במשנה. מן תנא, מי הוא התנא הסובר שכל אדם וגם עני שבישראל מותר לצאת בפעמונים מעשויים לבני מלכים? משיבה הגמרא, אמר רבי הושעיה, רבי שמעוני, רבי שמעון בר יוחאי, שהלילה הזה, יום ההילולה שלו, ל"ג בעומר, בסייעתא דשמיא ענקית, בכל שנה, בל"ג בעומר, מופיע רבי שמעון בר יוחאי במלוא הדרו, בדפינו היומי, זכותו יגן עלינו ועל כל בית ישראל. אם כן אומר לנו רבי הושעיה, משנתנו היא שיטת רבי שמעון בר יוחאי, דאמר אומר במשנה לקמן דף קוף י' א' לעניין שיחה בשמן ורד ושבת על המכה שהכל מותרים בזה, כבני מלכים שנינו במשנה לקמן בדף קופטט עמוד ב' שכל דבר שמוכח שעושה הוא לשם רפואה, דהיינו שרק חולה עושה הוא, אסור לעשותו בשבת משום גזירה שמה ישחוק סממנים לרפואה. אבל דבר שגם הבריאים נוהגים בו ואינו מוכח שעושה הוא לרפואה מותר. ונחלקו תנא קמא ורבי שמעון בר יוחאי לקמן בדף קופ י"א, לגבי שמן ורד שדמיו יקרים ורק בני מלכים דרכם לסוך בו, גם ביום חול גם בלא מכה. תנא קמא מתיר רק לבני מלכים לסוך בו על מכותיהם בשבת, שכן דרכם לסוך גם ביום חול בלא מכה, אבל שאר אנשים אסורים, שכיוון שאין דרכם לסוך ממנו בלא מכה, מוכח שסחים אותו לרפואה, ודעת רבי שמעון בר יוחאי, שכולם מותרים בזה כבני מלכים, מן הטעם שמיד יבואר. אם כן אומר רבי יהושע, היה רבי שמעון בר יוחאי סובר, לעניין שיחה בשמן ורד בשבת על המכה, שהכל מותרים בזה כבני מלכים, שכן כל ישראל בני מלכים הם. ולכן פעמונים אלו ראויים גם לעני, ואינו מתגנה בכך שנראה כמתגאה בהם. שמשום כך נחשוש שמה יסירם ויבוא לאווירם ברשות הרבים. וכן אינם חידוש אצלו שנחשוש שמה מתוך כך יבוא להתפאר בהם ולהראותם לחברו. והריטב"א ובפירוש המיוחס לר"ן כתבו שהמחלוקת היא שלדעת חכמים הפעמון נחשב מסע ואסור לצאת בו לרשות הרבים. ולדעת רבי שמעון בר יוחאי, כיוון שכל ישראל כבני מלכים הם, הפעמון ראוי לכל אחד ונחשב תכשיט ומותר לצאת בו. וקשה שנחשו שמה ייפסק ויפול ממנו ויבוא לאווירו ברשות הרבים כמבואר בברייתא להיל. בדף נ"ח עמוד א' שמשום כך אסור לעבד לצאת בחותם ובזוג שבצווארו. מתרצים התוספות להיל בדף נ"ח עמוד א', לדיבור המתחיל מאי, וכאן אצלנו בדיבור המתחיל בני מלכים יוצאים בזגין, שרק בזוג ובחותם פשוט שאינו מחובר אליו יפה כמו אצל העבד שיש לה חשוש לכך. אבל כאן מדובר בפעמונים יקרים שיוצאים בהם בני מלכים, כגון של כסף ושל זהב שוודאי תלויים בצוואר היטב בשלשלאות ואין לחשוש שמה יפסקו ויבוא לאווירם ברשות הרבים. ועוד מתרצים התוספות בשם הירושלמי, שמה שאמרה המשנה וכל אדם מדובר דווקא בקטנים, שאף אם יפסקו הפעמונים ויעבירו ברשות הרבים, לא יהיה בכך איסור תורה, ואילו לאל מדובר בגדולים שחוששים לכך, משום שיעברו על איסור תורה. אלא שתמהו התוספות על התירוץ הזה. אם כן, מדוע נקטה המשנה בני מלכים שמשמע שטעם היתר הוא היותם בני מלכים, היה למשנה לומר הקטנים יוצאים בזוגים. שהרי יסוד היתר הוא דבקטנים אין חשש כיוון, שגם אם יתלו, לא יעברו על איסור. תרצים התוספות. שאם לא שכל ישראל בני מלכים הם, היו בני המלכים לועגים לקטן תמיד בצייתו עם פעמונים הראויים לבני מלכים. והיה אביו שומע והיה מסיר ממנו את הפעמונים ועלו לאווירם ברשות הרבים. אבל כיוון שכל ישראל בני מלכים הם, אין לחשוש שילגו לו. ואף כשיפסקו ממנו, היה מקום לחשוש שיתלן אביו בידיו. מכל מקום אין זה מצוי שיהיה אב לצד הבן, בשעה שיפסקו ממנו. ורבא אמר, משנתנו עוסקת באופן שהפעמון ארי גרוג בכסותו, שאינו מסירו להראותו. שהרי הוא ארוג ואינו יכול להוציאו. והמשנה דברי הכל היא, המשנה הולכת לדברי הכל, שמותר לכל אדם לצאת בפעמון באופן הזה, שאין חשש שיעבירנו ברשות הרבים. והריטב"א והר"ן פרשו בשם רבנותם, שגם לחכמים שאינם סוברים שכל ישראל מותר כבני מלכים, כאן כיוון שהרוג אינו נחשב כמסע אסור בהוצאה, משום שנעשה תפלק סוטו ונחשב מלבוש כמותו. וכל אדם שאמרה המשנה, היינו כפשוטו ואין לחלק בין גדולים לקטנים. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי ורעי, הגענו למשנה, בדף סמך זין עמוד א', המשנה האחרונה, בפרק השישי של מסכת שבת, פרק ששמו, במאישה. ויהיה המשנה מחלוקת האם מותר לצאת לרשות הרבים עם דברים מסוימים לרפואה. אומרת המשנה בדף סמך זין עמוד א', יוצאין לרשות הרבים בשבת בביצת החרגול מן חגב ובשן של שואל ובמסמר מן הצלוב, מסמר שתולים בו אדם על העץ, משום רפואה, דברי רבי מאיר. לאחר שנתחייב אדם במיטה בתליה והרגוהו, והמאירי ובפירוש המיוחס לרן מפרשים שתולים אותו במסמרים כדי שלא ייפול עד זמן מרובה. שאל השואלת הרדווז, מדוע הותר לצאת לרשות הרבים בביצת החרגול ובשן של שואל ובמסמר של צלוב משום רפואה? הרי כל אילו אין רפואתם על פי הטבע אלא בדרך סגולה, וכיצד התירו לצאת בהם לרשות הרבים גם לחולים כאלו שאין בהם סכנה? כפי שמשמע בגמרא שהיו יוצאים בהם לרפואת מחלות שאין בהם סכנה, תרץ הרדווז שכאן במשנה מדובר שמוציא שלא כדרך המוציאים שאינו אסור על מדי רבנן, ולכן התירו זאת גם במקום שיש בו רפואה רק בדרך סגולה ואף בחולי שאין בו סכנה. ולא גזרו שמה ייפול ויבוא לאביו 400 ברשות הרבים, כיוון שבמקום חולי לא גזרו על כך. ועוד מתרץ הרדווז שכיוון שנתון עליו לרפואתו, נחשב כתכשיטו שאין בו איסור הוצאה, ולכן מותר לצאת בו אף שמרפא בסגולה. והגמרא תבאר בהמשך לאיזה רפואות היו משתמשים בדברים הללו. אומרת המשנה והחכמים אוסרים לצאת עם דברים אילו אף בחול משום שרפואות אילו הן דרכי האמורי ונאסרו בתורה, כנאמר בספר ויקרא פרק חי פסוק ג' ובחוקותיהם לא תלכו. זוהי המשנה שלנו האחרונה בפרק השישי במסכת שבת בדף סמך זין עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את המחלות שמתרפות בדברים הללו שהוזכרו במשנה. יוצאין בביצת החרגול דאביד אלי שיחלה, עושים לרפות כאב האוזן ותולים אותה באוזנו, ויוצאים בשן של שועל דאביד אלי שינטה, שעושים לרפא את עניין השינה. מבארת הגמרא דחיה למנדניים, שן של שועל חי תולים למי שישן הרבה ורוצים להקיצו. דמיטה, שן של שועל מת תולים למנדלוניים, למי שאינו יכול לישון כדי שישן. ויוצאים במסמר מן הצלוב, מסמר שתולים בו אדם על העץ, דאבידי לזירפה, שעושים לרפא נפח של מכה ומניחים אותו עליה. שכל ברזל גורם נפח באדם כשמכהו, וזה הבא מן הצלוב מרפא את הנפח. וכתבו המאירי ובפירוש המיוחס לרן שהוא מרפא נפח של מכת חרב. הרמב"ם בפירוש המשניות פירש שתולים אותה במי שיש לו קדחת שלישית כסגולה לרפואה. וכאין זה פירש שריף, וכתב שאינו מרפא הוא אלא מעמיד את המחלה שלא תוסיף. שנינו במשנה יוצאים בביצת החרגול משום רפואה, דברי רבי מאיר, וחכמים אוסרים גם בחול משום דרכי האמורי. מבארת הגמרא באיזה רפואה יש איסור משום דרכי האמורי, ובאיזה אין איסור כזה. אביי ורב אדם אמרי תרווי אומרו שניהם כל דבר שיש בו משום רפואה, כלומר שרפואתו ניכרת, כגון שתיית כוס של דבר המרפא והנחת תחבושת על המכה, אין בו משום דרכי האמורי. והרשב"א והר"ן פרשו שכל דבר שיש בו משום רפואה, היינו שאם בדקו את הדבר ההוא והוא מועיל ומרפא, אין בו משום דרכי האמורי, על אף שאינו נראה כרפואה, כגון שהוא לחש וכדומה, ואלו שבדקו אותם ואינם מועילים, אסורים משום דרכי האמורי. שלא אסרה תורה משום דרכי האמורי, אלא אותם מעשה תוהו של האמורי שאין בהם תועלת, שהיו נוהגים לומר דברי אבן ומרמה והבל וריק. מקשה הגמרא מדבריהם מדויק, אבל דבר שאין בו משום רפואה, כלומר שאין רפואתו ניכרת, כגון לחש, יש בו משום דרכי האמורי. ואף שבשבת אם אינו מרפא אסור לצאת בו, אף אם אין בו משום דרכי האמורי, שכיוון שאין בו משום רפואה נחשב כמסע, מכל מקום בביתו היה מותר להילך בו, אבל כיוון שהוא דבר שיש בו גם משום דרכי האמורי, אסור גם להילך בו בביתו. מסביר רבך באורח חיים סימן שין א'. וקשה על זה, והתניא הרי שנינו בברייתא, שמופיעה בתוספתא, אילן שמשאיר פירותיו שמרוב שהוא שמן וכוחו רב פירותיו נושרים, סוקרו בסקרה, צובעו בצבע אדום, וטוענו באבנים ומעמיס אבנים על האילן, ומבאר את הגמרא את טעם עשיית הדברים הללו, ואת הקושייה מכך, ביש למה אמנם מובן הטעם שטוענו באבנים, שהוא כאיך דלי חושחילה, כדי להחיש את כוחו, להחליש אותו, שלא ישיר את פירותיו, ורפואה ניכרת היא, ולכן אין באיסור משום דרכי האמורי, אלא מה שסוקרו בסקרה שצובו בצבע אדום, אינו מובן מהי רפואה כעביד, איזו רפואה הוא עושה, לכאורה רפואה שאינה ניכרת היא, ומדוע אינה אסורה מחמת שיש בה משום דרכי האמורי. מתרץ את הגמרא מה שצוברו באדום אינו לרפואה אלא לסימן כי איך דלך זה אינשה, כדי שיראו אנשים ויעידו שמשאיר פירותיו וליבאיו עלי רחמי, ויבקשו עליו רחמים שיחדל מכך. וחד תניא כפי ששנינו בברייתא על עניין מצורע, נאמר בתורה לגבי מצורע בספר ויקרא פרק י"ג פסוק מ"ה ותמא תמא יקרא, הוא המצורע עצמו אומר תמא אני התרחקו מעליי, ודורשים מכך שצריך להודיע את צערו שהוא מצורע לרבים, וזה יועיל לו שרבים יבקשו עליו רחמים שיתרפא מצרתו. והטעם שהוא עצמו אינו מבקש על עצמו רחמים שיתרפא, אלא רק מודיע לרבים שיבקשו עליו, משום שכשם שהחבוש אינו מתיר עצמו מבית האסורים כאמור במסרת ברכות דף ה', אלא רק על ידי פרקליטים שימליצו בעדו, כך הוא גם לעניין בקשת הרחמים המבקשים על המצורע או על חולי רחמים שיתרפא. ואילו עיון יעקב בייר שהמצורע צריך לבקש מאחרים שיתפללו עליו, משום שתפילתו אינה מקובלת כלל, כיוון שדיבר לשון הרע, ועל כך בא לו הצרת. ואף שלעניין חולה אמרו שיפת תפילתו על עצמו יותר מתפילת אחרים, במצורה זה לא כך. והגמרה מוסיפה דבר נוסף הקשור לעניין הזה. אמר אבינה, כמן תלינן קופסה בדיקלה, כדעת מי, אנו תולים אשכול תמרים על דקל, לסימן שהוא משאיר פירותיו ויבקשו עליו רחמים. יאי תנה, כפי התנה הזה של הברייתא, הסובר שצריך החולה להודיע צערו לרבים ויבקשו עליו רחמים. חוזרת הגמרה לעניין הרפואות, אם יש בהם משום דרכי האמורי, ומביאה ברייתא בעניין הזה. תני תנה בפרק אמוראי, שנה אחד החכמים ברייתא בפרק אחד השנוי בתוספתא במסכת שבת, ובהלכות דרכי האמורי קמי דרב חייא בר אבין, לפני רב חייא בר אבין. אמר לי רב חייא בר אבין לחכם ששנה לפניו את הברייתא, כולו כל ההלכות השנויות שם, אל תטעה לגרוס בהם, אין בו משום דרכי האמורי, אלא יתבעו משום דרכי האמורי, יש בהם איסור משום דרכי האמורי, ותגרוס בכל אחד, יש בו משום דרכי האימורי לבר מהנה, חוץ משתי הלכות האלו שאומר לך, שהן לבדן אין בהן משום דרכי האימורי. ההלכה הראשונה היא מי שיש לו עצם בגרונו, מביא מאותו המין של העצם, בהמה, חיה, עוף או דג, ומניח לי לעצמו, ומניח זאת על קודקודו על ראשו, ולאמא אחי ויאמר כך, חד חד נחית בלע בלע נחית חד חד, לחש בלי משמעות, ומעשה זה אין בו משום דרכי האמורי. ומותר אף לנסות רפואה זו, כיוון שהיא בדוקה ומנוסה, ואותה בלבד מותר ולא את שאר הרפואות שבתלמוד, שאסור לנסותם, משום שאין אדם יכול לעמוד על עיקרם וכוונתם, וכשלא יעלו בידו יבוא ללעוג וללגלג חס ושלום על דברי חכמים. כך אומר רבי עקיבא איגר בשם המהר"ל. ההלכה השנייה היא, לאידרה, לסגולה, לחלץ עצם של דק שנתקע לאדם בצינור הוושת שבו עובר המאכל בגרונו, והערוך בייר שישנם שני עצמות בצווארו של הדק שמקומים ושני צידי ראשיהם דקים, ואם חס ושלום נכנס אחד מהם לתוך פי האדם, אינו נמשך עם האוכלים לגופו מפני הקמומיות שבו, אלא ננעץ בגרונו. לאמא אחי יאמר כך, ננעצת כמחת, ננעלת כתריס, כמגן, שיה שיה, רד רד. כך הוא הלחש. גם את הלחש הזה מותר להגיד ואין בו משום דרכי האמורי. מביאה הגמרא בדף סמך זין עמוד ב' דברים נוספים השנויים בפרקים הללו שבתוספת האסורים משום דרכי האמורי. האומר גד גדית מזל, התגבר מזלי וסנוק לו ואל תהיה עייף, אשקי ובושקי ביום ובלילה, יש בו באמירה זו משום דרכי האמורי. רבי יהודה אומר אמירת גד אינו מדרכי האמורי, אלא לשון עבודה זרה שנאמר בספר ישעיה פרק סמכי פסוק י' האורחים לגד שולחן. ישעיה הנביא מוכיח את ישראל על כך שאורחים שולחן במאכלים להקריב לעבודת כוכבים ששמה גד, שם של כוכב. והקורא בלשון זו חייב משום שקרה בשם עבודה זרה. איש ואישה מחליפים שמותיהם זה בזו בלילה, הוא נקרא בשמה והיא נקראת בשמו משום ניחוש, יש בו משום דרכי האמורי. ועושים זאת להרחיק מהם השדים והרוחות שיש מהם סחרים ויש מהם נקיבות ונדבקים לבני אדם לפי שמותיהם, ולכן מחליפים שמותיהם לנחש שיתרחקו מהם, שהזכר מחליף שמו לנקיבה, שיתרחקו ממנו הסחרים, והנקיבה מחליפה שמה לזכר שיתרחקו ממנה הנקיבות. כך מסביר רבן יהוידע. יש בזה משום דרכי האמורי. האומר דונו דני, התחזקו חביותיי, יש בו משום דרכי האמורי. רבי יהודה אומר, רבי יהודה חולק ואומר, אין אמירת דן מדרכי האמורי, אלא לשון עבודה זרה ממש, שנאמר בספר עמוס פרק ח' פסוק י' ד', הנשבעים באשמת שומרון ואמרו חל או איך הדן. ויש לדרוש מכך שדן הוא לשון עבודה זרה, והקורא בלשונו חייב משום שקרה בשם עבודה זרה. והנביא עמוס מתנבא על עונשם של הנשבעים בעגלי הזהב שהעמיד יורבם בנבט בבית אל, שאותם קרא אשמת שומרון, ובעגלי הזהב שהעמיד בדן שאותם קרא אלוהי חדן. האומר לעורב את הלחש צרח בעת שהוא קורא, מפני שבאותה עת הוא מבשר בשורות, ולעורבתה לנקבת העורף כשהיא קוראת אומר שריקי, תשריקי ואחזירי להזנבך לטובה, יש בו משום דרכי האמורי. האומר שחטו תרנגול זה משום שקרא ערבית שקרא כעורב, ועוד פירוש אומר רשי שאחר לקרוא יותר משאר התרנגולים, או הקדים לקרוא לשאר התרנגולים, והאומר שחטו תרנגולת זו משום שקרא גברית כתרנגול זכר, הנקרא גבר, יש בו משום דרכי האמורי. וכותב המהר"ל של רבי יהודה החסיד שכתב בצוואתו לשחוט תרנגולת שקראה כזכר, צריך לגרוס כאן אין בו משום דרכי האמורי. האומר אשתה ואותיר אשתה ואותיר כדי שתהיה ברכה מצויה ביינו, יש בו משום דרכי האמורי. ואילו המאירי גרס כאן אין בו משום דרכי האמורי, והוא מבאר שכיוון שאומר כך בדרך תפילה אין במעשה הוא משום דרכי האמורי. המבקעת ביצים בכותל בפני האפרוחים שיצאו מהן ועושה כן לכפרה על האפרוחים שלא ימותו, כשם שעושים לאדם כפרה בתרנגול, אומר רבן יהוידע. ואילו רשי אומר שיש גורסים המקבעת ופירושו שנוקבת קליפות ביצים שבקו מהם אפרוחים וחורזת אותם במקל וקובעתו בכותל ועושה כן לניחוש שלא ימותו, יש בו משום דרכי האמורי. וכן המגיס מערב לובן ביצה בקערה בפני אפרוחים, שדרך לובן הביצה שכשמערבבים אותו מתרבה ועולה וממלא את הקערה כולה מן הקצפה, ועושה זאת לסימן שגם אפרוחים אלו ירבו ויגדלו בשומן ובשר עד שיהיו כפלי כפליים מכמות שהם, יש בו משום דרכי האמורי. המרקדת והמונה 71 בפני האפרוחים ועושה כן לניחוש בשביל שלא ימותו, הריקוד הוא לסימן שאפרוחים קטנים אלו שאינם זזים ממקומם יגדלו כראוי, ואז ירקדו בבית לכאן ולכאן כדי חופות ותרנגולים לדלג ממקום למקום, ומונע דילוגים שבריקודה לחזק את הניחוש שכל דבר הנמנה מתחזק יותר, יש בו משום דרכי האמורי. וכן המרקדת לקוטח לפני הקוטח, עשוי מפת מאופש וחלה ורגילים לטבל בו את המאכל, בעת עשייתו לניחוש כדי שיתחזק. ומסביר רבן יהוידע שכיוון שמזמן עשייתו ועד שיושלם תיקונו נמשך כמה שעות, מרקדת לפניו בשעות האלו כדי שיתחזק ויושלם תיקונו מהר. והמשתקת לעדשים, המשתקת את העומדים סביבה בעת שנותנת עדשים בקדירה כדי שיתבשלו מהר, מפני שהעדשים עגולים ואין להם פה, ולכן הם גם האכל הווילים. לכך מנחשת להם בשתיקה כאילו אין להם פה לדבר כדוגמת העדשים, מסבירה בן יהוידע. והמצווחת לגריסין בשעה שנותנת גריסין בקדירה כדי שיתבשלו מהר, יש בו בכל אחד ממעשים אלו משום דרכי האמורי. וכן המשתנת בפני קדירתה בשביל שתתבשל מהירה, יש בו משום דרכי האמורי. מביאה הגמרא ברייתא מפרקים אלו בתוספתא המבארת דבר שאין בו משום דרכי האמורי ומותר. אבל נותנים כיסם של עץ התות, החזק כחומץ ומועיל לבישול, וכן שברי זכוכית המועילים לבישול בקדירה בשביל שתתבשל מהירה, כיוון שאין זה ניחוש, אלא עושה זאת למהר ולהשביח את הבישול. וחכמים אוסרים בשברי זכוכית להניחם בקדירה מפני הסכנה, דהיינו שחששו שמה תישאר הזכוכית בקדירה ויבלענה באכילתו ויסתכן. ולכן הדבר אסור אף שאין בו משום דרכי האמורי. מביאה הגמרא ברייתא שיש בה דברים הנראים כסגולה, אבל אין בהם משום דרכי האמורי ומותרים. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא נותנים מותר לתת מידת בול מלוא אגרוף של מלח לתוך הנר, הכלי שבו השמן והפתילה דולקת בשביל שתתגבר הלהבה בפתילה, ותהיר ותדליק יותר, שאין בכך ניחוש אלא הוא מעשה טבע גמור, שהמלח עושה את השמן צלול יותר ונמשך מהר יותר אחר הפתילה. וכן נותנים מותר להניח טיט, אפר ומים מעורבים, וחרסית לבינה כתושה, תחת הנר בשביל שתמתין ותדליק, שתמתין מלדלוק, כלומר, שידלק זמן רב יותר ולא יסתיים מהר, שהטיט והחרסית מצננים את השמן, מחמת לחותם, ואינו נמשך כל כך אחר הפתילה. מביאה הגמרא דין בעניין הזה, אמר מר זוטרא, היימן דמחסי שרגא דמישחא, מכסה את כלי הנר של שמן, ובכך גורם שימשך השמן אחר הפתילה ותדלק מהר יותר, ומגלי נפתא, וכן המסיר את הכיסוי מכלי הנר של נפט, ובכך גורם שהאש נמשכת אחריו ובוערת יותר ודולקת מהר יותר, כעבר משום בל תשחית, או עובר בכך משום איסור בל תשחית, אמור בספר דברים פרק ח' פסוק י' ת', שהרי בכך הוא גורם שיתקלו השמן והנפט מהר יותר מכפי הצורך. חוזרת הגמרא להביא מהתוספתא בעניין הזה ומביאה דבר נוסף שאין בו משום דרכי האמורי ומותר. האומר ומברך בעת מזיגת הכוס ונתינתו לפני המסובים בלשון זו, חמרה וחיי לפומרה בנן, יין וחיים לפיהם של החכמים, אין בו משום דרכי האמורי, שהרי אומר זאת לברכה ולא לניחוש. הביאה הגמרא מעשה בעניין הזה, מעשה ברבי עקיבא שעשה משתה לבנו, נשואין לבנו, ועל כל כוס וכוס שהביא ומזג ונתן לפני המסובים, אמר חמרה וחיה לפומרה בנן, יין וחיים לפיהם של חכמים, חיה וחמרה לפומרה בנן, ולפום תלמידיון, חיים ויין לפיהם של החכמים, ולפי תלמידיהם. ונשאלת השאלה, מדוע הוא אמר את הברכה הזו על כוס יין ולא על המאכל? ועוד קשה, מדוע אמר רק לפומרה בנן, הרי כל ישראל צריכים חיים? מתרץ השלה הקדוש, בשער האותיות באות קוף, שכוונת רבי עקיבא בברכה הזו הייתה לעורר ליבות החכמים ותלמידיהם במשתי היין, שלא יכוונו בשתייתם להנאת השכרות ולמילוי בטנם, אלא עיקר כוונתם תהיה אל התכלית הטובה הנמשכת מזה, שיפתח ליבה מחמת שמחת משתי היין ויאמרו דברי תורה. ולכן אמר לפום רבנן להורות להם שאין ראוי לעשות משתי יחד, אלא כשיהיו החכמים ותלמידיהם מסובים לבדם, אבל לא כשמעורבים ביניהם גם ההמונים שאינם בני תורה, שמה ילמדו מהם גם הבעלי בתים שימהם להשתכר כמותם, והשתכרו באופן שאינו ראוי. והטעם שאמר לחיים דווקא על כוס יין, מבאר המהר"ל שהכוס הוא סימן כללה, ככתוב במגילת איכה, גם עלייך תעבור כוס, וגם כתוב בישעיה פרק נ"א את כוס חמתו, ובשעת המשתה השטן מקטרג יותר מבזמן רגיל, כאמור בבראשית רבה, ולכן נהגו לומר לחיים באותה שעה על הכוס. והחידה בפתח עיניים יישב בפשיטות, על פי המבואר במדרש תנחומה בפרשת פקודי, שליח ציבור המקדש או מבדיל על כוס יין וירא שמה יש שם המוות בכוס, אומר סברי מרנן ברשות מורנו. ואומרים הקהל לחיים, כלומר שהכוס של היין יהיה לחיים, וכיוון שהמנהג לומר לחיים, לכן אמר חמרה וחיה לפום רבנן, שיהיה היין להם לחיים. ועוד קשה, מדוע בתחילה אמר חמרה וחיה לפום רבנן והקדים היין לחיים, ואחר כך הפך לשונו ואמר חיי וחמרה לפום רבנן ולפום תלמדי הון? מיישב המהרש"א על פי המבואר במסכת בבא בתרא בדף נ"ח עמוד ב' שהיין הוא ראש לכל החיים, ופירש רשב"ם שמחיה כל שוטיו. בהמשך לגבי דברי הגמרא שהיין הוא ראש לכל הרפואות, מפרש הרשב"ם שאם שוטה הוא כהלכה וכראוי לא יבוא לידי חולי, ומשמע שהיין מחיה את שוטיו רק אם שותים אותו במידה, ולכן הקדים רבי עקיבא את היין לחיים ואמר חמרה וחיה לפום רבנן, לומר להם שאם ישתו את היין לפי מידה יביא להם חיים. אמנם גם אם ישתו החכמים יותר מן המידה, ברחם רבי עקיבא שלא יבואו בכך לידי סכנה. ולכן חזר והפך את לשונו ואמר חיה וחמרה לפום רבנן ולפום תלמידיון, והקדים החיים ליין, לברחם שיהיו חיים וקיימים לעולם כפי שהיה קודם ששתו יין יותר מדי. ובלשון זו סיים גם לפום תלמידי הון, כיוון שדרך התלמידים יותר מן החכמים לשתות יין יותר מן המידה. אדרן הלך במי אישה, אדרן הלך במי אישה, אדרן הלך במי אישה, בלי נדר, סיימנו בסייעתא דשמיא ענקית את הפרק השישי של מסכת שבת, פרק ששמו במי אישה, פרק שמסתיים בדף ס"ז עמוד ב', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השביעי של מסכת שבת, פרק ששמו כלל גדול, פרק שתחילתו חמש שורות לפני סוף דף ס"ז. כל מצוות לא תעשה שעובר עליה במזיד חייב כרת, אם עבר עליה בשגגה חייב קורבן חטאת קבועה. היא נקראת חטאת קבועה מפני שהוא קורבן קבוע לעני כעשיר, או מפני שהיא באה לעולם מן הבהמה בלבד. ולא כמו חטאת הבאה על שבועת ביטוי ועל שבועת העדות ועל תומת מקדש וקודשיו, שהיא קורבן עולה ויורד, שעשיר מביא חטאת בהמה, ואני מביא עולת העוף וחטאת העוף או מנחת חוטא. קורבן עולה ויורד, הכוונה שהחוטא מביא לפי יכולתו הכלכלית. העובר בשוגג על כמה עבירות שחייבים עליהם חטאת, כגון האוכל חילב ודם, חייב חטאת על כל עבירה ועבירה, ואפילו עשה כמה עבירות במעשה אחד, חייב חטאת על כל עבירה. אולם העושה עבירה אחת כמה פעמים, ולא נודע לו בינתיים שחטא, אינו חייב אל החטאת אחת. ומכל מקום, לעניין מלאכות שבת, למדנו מן הפסוקים, כפי שתלמד הגמרא לקמן בדף עין, חילוק מלאכות, כלומר שעושה הרבה אבות מלאכות בשוגג, חייב חטאת על כל אב מלאכה, אף על פי שכל המלאכות בכלל העזרה של לא תעשה כל מלאכה. וכשם שיש חילוק מלאכות להחמיר ולחייב חטאת על כל מלאכה, כך יש חילוק מלאכות להקל, כגון שחרש חצי שיעור וזרה חצי שיעור, שאין מצטרפים ואינו חייב חטאת. אינו חייב חטאת על עבירה בשוגג, אלא אם כן נודע לו אחר כך שחטא בוודאי, שנאמר בספר ויקרא פרק ד' פסוק כ', או הודע אליו חטאתו אשר חטא והביא קורבנו, שכשחטא היה סבור שהוא היתר, ולאחר מכן נודע לו שאיסור היה. ואם הביא את החטאת קודם שנודע לו, אינה מחפרת לו, וכשיוודע לו צריך להביא חטאת אחרת. לכן, אף על פי שעובר עבירה אחת בשוגג כמה פעמים אינו חייב אלא חטאת אחת, שהכל שגגה אחת היא, וכמעשה אחד הוא חשוב, ואינו דומה לעובר על כמה איסורים בעלם אחד שהוא חייב חטאת על כל מין עבירה. מכל מקום, אם שגג בה ואחר כך נודע לו וחזר ושגג באותה עבירה עצמה, חייב חטאת על כל אחת ואחת. שהידיעה שנודע לו שעשה איסור מחלקת את המעשים, והרי הן כשתי שגגות, שחיוב החטאת על השגגה הוא בה, ולכן אם לא נודע לו בין חטא לחטא, הרי הכל שגגה אחת ואינו חייב אל החטאת אחת. אבל אם נודע לו בין חטא לחטא, הרי אלו שתי שגגות ולכן חייב שתי חטאות. ואומנם יש אופנים שעובר עבירה אחת בשוגג כמה פעמים בעלם אחד, חייב חטאת על כל עבירה. כגון שעשה את העבירה בגופים מחולקים, דהיינו כגון שבעל חמש נשים נידות בעלם אחד, שחייב חטאת על כל אחת ואחת. שנאמר ואלישה בנידת תומתה לא תקרא, ולמדנו מכך שנאמר ואלישה ולא ואל נידה, לחייב על כל אישה ואישה. ולדעת רב חיסדא, במסכת כריתות בדף ט"ז עמוד ב', גם השבתות כגופים מחולקים הם. והעושה מלאכה אחת בכמה שבתות בעלם אחד, חייב חטאת על כל שבת ושבת. ואילו דעת רבה היא, שאין השבתות נחשבות כגופים מחולקים, ואינו חייב אלא חטאת אחת על כל השבתות. וכמה מיני שגגות יש? א', אי ידיעת האיסור, כגון שאינו יודע שאסור לזרוע בשבת וזרה. ב', אי ידיעת הסיבה גורמת לאיסור, כגון שאינו יודע ששבת היום ועשה מלאכה. והמשנה להלן תבהר באיזו שגגה אמרנו שמביא חטאת על כל מלאכה, ובאיזו שגגה אינו מביא אלא חטאת אחת על כל המלאכות שעשה בשבת אחת, או על כל המלאכות שעשה בכל שבת ושבת. ג', כפי שיבואר בגמרא לקמן בדף סמכתת עמוד א', יש מקרה נוסף של שגגה, והוא אי ידיעת חומר העונש, כגון שלא ידע שהמחלל שבת דינו קרת ועשה מלאכה. העושה אחת מהמלאכות האסורות בשבת במזיד, בעידים ובהתראה, חייב סקילה, כאמור במסכת סנהדרין במשנה בדף נון ג' עמוד א'. בלא עדים או התראה חייב קרת, ובשוגג חייב חטאת. המשנה שלפנינו שפותחת את הפרק השביעי במסכת שבת, פרק ששמו כלל גדול, מבארת כמה חטאות צריך אדם להביא כששגג ועשה כמה מלאכות בשבת. אומרת המשנה פותחת את הפרק השביעי בסוף דף סמך זין. כלל גדול אמרו בשבת כל השוכח עיקר שבת שאינו יודע שיש איסור שבת בתורה, והיינו שהוא סבור שאין איסור מלאכה בשבת, אלא בא רק השבת כדי להתענג ולהינפש בה, ונחלקו התנאים בברייתא לקמן בדף סמכת עמוד ב', אם גם תינוק שנשבע לבין הנוכרים שלא ידע מעולם שיש איסור שבת חייב חטאת, או שרק אם ידע ושכח חייב חטאת, אבל תינוק שנשבע אנוסו ופטור, והתנא לא שנה שאינו יודע עיקר שבת, כדי שלא נטעה לומר שדווקא מי שלא ידע מעולם שיש שבת, כגון תינוק שנשבע לבין הנוכרים, אינו חייב אל החטאת אחת, אבל מי שידע ושכח אינו נחשב שוגה כלל, אלא קרוב למזיד הוא שלא היה לו לשכוח. אז כדי שלא נחשוב ונטעה כך, כתב התנא כל השוכח עיקר שבת. אם כן, כלל גדול אמרו בשבת כל השוכח עיקר שבת שאינו יודע שיש איסור שבת בתורה, ומחמת כך עשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, אינו חייב אל החטאת אחת על כל השבתות שחילל, מפני שהכל נקרא שגגה אחת. היודע עיקר שבת שיודע שיש איסור שבת בתורה ושאסור לעשות במלאכות, אבל שכח שהיום שבת, וכן היו כמה שבתות ששכח שהיום שבת ומחמת כך עשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה ולא נודע לו בינתיים שחטא, חייב חטאת אחת על כל שבת ושבת שחילל. שני פסוקים כתובים בעניין, האחד בספר שמות פרק למד א', ושמרו בני ישראל את השבת ונזכרה בו שבת בלשון יחיד, משמע שמירה אחת לכמה שבתות, דהיינו שמביא חטאת אחת על כמה שבתות, והאחר בספר שמות פרק למד א', את שבתותיי תשמורו ונזכר בו שבתותיי בלשון רבים, משמע שמירה לכל שבת ושבת, דהיינו שמביא חטאת על כל שבת ושבת. ומסר הכתוב לחכמים לפרש באיזה אופן מדבר כל פסוק. וחכמים פרשו מסברה שהפסוק המחייב חטאת אחת על כמה שבתות מדבר בשוכח עיקר השבת שהכל שגגה אחת. הפסוק המחייב חטאת על כל שבת מדבר בשוכח שהיום שבת אבל יודע עיקר שבת, שהימים שבינתיים נחשבים ידיעה לחלק. אף על פי שעובר עבירה אחת בשוגה כמה פעמים בעלם אחד, דהיינו שלא נודע לו בינתיים שחטא, אינו חייב אל החטאת אחת. זה שעשה מלאכות בכמה שבתות חייב חטאת על כל שבת ושבת, שהימים שבינתיים נחשבים כידיעה לחלק, וכל שבת נחשבת כשגגה בפני עצמה. וטעם הדבר הוא, משום שאי אפשר שבימים שעברו בינתיים לא שמע שאותו יום היה שבת, וידיעה זו נחשבת כידיעה לחלק אף שלא נודע לו שחטא, כיוון שהשגגה הייתה שלא ידע שהיה שבת ודבר זה נודע לו, ולכן חייב חטאת על כל שבת ושבת, ומכל מקום אינו חייב אל החטאת אחת על כל המלאכות שעשה בשבת, כיוון ששגג בשבת, דהיינו שלא ידע שהיום שבת, ולא במלאכות. אומרת המשנה, יודע שהוא שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, לפי שלא ידע שמלאכות אילו אסורות ועשהן כמה פעמים בכמה שבתות, חייב חטאת אחת על כל אב מלאכה ומלאכה. ואין כוונת התנא למעט שאינו חייב על התולדות, שהוא הדין שחייב על כל מלאכה אם עשה תולדות של שני אבות, אלא כוונתו לומר שאם עשה שתי תולדות של אב מלאכה אחד, או שעשה אב מלאכה ותולדה שלו, אינו חייב אלא אחת. כמו שמפורש בסיפה של המשנה, וחייב חטאת על כל מלאכה אף על פי שעובר עבירה אחת פעמים רבות בעלם אחד, אינו חייב אל החטאת אחת, ועשיית כל מיני מלאכה בשבת הוא מין עבירה אחת, שעובר משום לא תעשה כל מלאכה. ולהלן בדף עין, לומדת הגמרא את הדין הזה מפסוקים. אז אם כן, היודע שהוא שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, לפי שלא ידע שמלאכות אילו אסורות ועשהן כמה פעמים בכמה שבתות, חייב חטאת אחת על כל אב מלאכה ומלאכה, מפני שכל מלאכה נחשבת כשגגה אחת. אף על פי שחזר ועשה בכמה שבתות, אינו חייב אל החטאת אחת על כל מלאכה, שהכל נחשב כשגגה אחת, כיוון שלא נודע לו בינתיים שחטא. ודווקא לעניין שגיגת שבת אומרים שהימים שבינתיים נחשבים ידיעה לחלק, שאי אפשר שלא נודע לו בינתיים שהיה שבת. אבל עניין שגיגת מלאכות אין לו לדעת, אם לא שיישב ויעסוק לפני חכמים בהלכות שבת. אמנם אינו נפטר בחטאת אחת על כל המלאכות שעשה באותה שבת, שהרי לא שגג במה שלא ידע שהיום שבת, אלא במה שלא ידע שמלאכות אלו אסורות, והיו כמה שגגות בכל שבת. וזה כדעת רבה במסכת קריטות בדף ט"ז, אבל רב חסדא סבר שם, שהשבתות הם כגופים מוחלקים, שהשבתות הם כגופי מלאכות שאינם דומות זו לזו, כמו זריעה וקצירה, וחייב על כל מלאכה ומלאכה שבכל שבת ושבת. לדעתו של רב חסדא, מה ששנינו שחייב על כל מלאכה ומלאכה, היינו שחייב על כל מלאכה ומלאכה שבכל שבת ושבת. מסיים את המשנה, עושה מלאכות הרבה, מעין מלאכה אחת שעשה כמה מלאכות שהן תולדות של אב אחד, כגון שקצר ובצר ומסק בעלם אחד שכולן תולדות של קוצר, או שעשה אב מלאכה ותולדה שלו, ומשנתנו שנויה כדעת חכמים הסוברים שעושה אב ותולדה שלו אינו חייב אל החטאת אחת, ולא כדעת רבי אליעזר הסובר שחייב אחת על האב ואחת על התולדה, אינו חייב אל החטאת אחת על כל המלאכות, מפני שנחשב כמו שחזר ועשה עבירה אחת כמה פעמים. זוהי המשנה שלנו שפותחת את הפרק השביעי, פרק ששמו כלל גדול, משנה שתחילתה בדף סמך זין עמוד ב' וסיומה בדף סמך ח' עמוד א', וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיא הענקית את דפינו היומי ללג בעומר תש"פ, דף סמך זין במסכת שבת, עם הצגת שש שאלות שיסייעו לנו בסייעת הדשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע כל ישראל יוצאים בזגין? שאלה שנייה, האם מותר לצאת בחפצים שיש בהם סגולה לרפואה כביצת החרגול ושן שואל וכדומה ומדוע? שאלה שלישית, איזה איסור יש לי נהוג כדרכי האמורי? שאלה רביעית, מדוע הותר לצבוע אילן המשיר פירותיו באדום אף שנוהגים ככה גויים? שאלה חמישית, האומר גד גדי ואל תהיה עייף ביום ובלילה, מדוע זה אסור? השאלה האחרונה, המחסה נר שמן ללא צורך וגורם שידלק מהר יותר, איזה איסור שייך בו? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי, חי באייר תש"פ, ל"ג בעומר תש"פ. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא את דף סמך זין במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי, י"ט באייר תש"פ, ל"ד לעומר תש"פ, ונלמד את דף סמך ח' במסכת שבת, תחילתו של הפרק השביעי במסכת שבת, פרק ששמו כלל גדול. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו ל"ג שמח, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה, וכל מילה דמיטב, מי נותן התורה, חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. ל"ג שמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.